היי, אני נויה שילו, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב, כשמדברים על רפואה, מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי האושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח מתוך עולם הרפואה. נשאל מי הם האנשים שבעשייה הרפואית? מה הדברים שלא מלמדים בבית ספר לרפואה ושלומדים תוך כדי תנועה? מה מרגיש רופא בשנייה שמתחילה החייאה ואיך הוא מרגיש כשהיא מסתיימת? איך מספרים לאדם שהיה בסכנה שהוא זכה בחיים שלו בחזרה? איך מבשרים למשפחה על מוות של אהוב? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם לצאת איתנו למסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורחת שלי, דוקטור דנה בלנדר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ופסיכולוגית קלינית. היי דנה.
היי.
מה שלומך?
טוב.
הכרתי אותך לראשונה דרך מאמר שפרסמת בעיתון הארץ. התייחסת שם לסיפור של יהושע כנז, חדר מספר 10, ותיארת עבודת מחקר רחבה ועמוקה שהיית שותפה לה, על החוויה האנושית בתוך מערכת הבריאות בארץ, בראש ובראשונה כמטופל וכמשפחה, וגם כצוות. את תובנות המחקר אספת וכתבת יחד עם קרמית הבר ומרדכי קרמניצר, בספר כבוד האדם, זכות חיה בטיפול הרפואי, שיצא לאור בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה בשנה שעברה, 2020. בספר אתם ניגשים לחוויה האנושית בתוך מוסדות הרפואה דרך שלושה שערים. השער הראשון הוא המשפטי, כיצד כבוד האדם מעוגן בחוקים ובחוקה. השער השני הוא השער הפרקטי, כבוד האדם בעשייה הרפואית, המקום שלו באופן שבו הרפואה מבוצעת, איפה הוא נוכח ואיפה הוא נהדר. ובשער השלישי, כבוד האדם כחוויה חיה, אתם מביאים עדויות וסיפורים של אנשים שחוו את המערכת מבפנים. מטופלים ואנשי צוות, דוגמאות לדברים כהווייתם. הספר כולו מלווה בציטוטים מתוך ספרות, שירה ועיתונות, שוטפים את הטקסט העיוני במימד אנושי שחודר ללב ומרגש. אני חושבת שאחת מחוזקות הספר היא שהוא נכתב מתוך זווית ראייה יוצא דופן. בעמדת המחקר, התבוננתם על רפואה מקרוב, אבל מבחוץ. לא כמטופלים, לא כמלווים ולא כאנשי צוות. ומתוך העמדה הנפרדת הזאת, ניסיתם להבין איך המערכת פועלת ואיפה היא כושלת. אני מודה שקריאת הספר הייתה עבורי לא קלה. מצאתי את עצמי לא פעם מתווכחת עם הדברים שאתם כותבים, וגם מתגוננת, וגם מסכימה בכאב עם לא מעט מהדברים. אז אני הייתי רוצה שנדבר בעצם על מה הביא אותך למחקר הזה, על מה הבנת באמצעותו, על איך אפשר להשתמש בכלים כמו מחקר, ובפרט מחקר משפטי, כדי להבין חוויות אנושיות שהן לא תמיד רציונליות, ולא תמיד מובנות במילים, על מה גילית שהפתיע אותך לטובה, ומה גילית שהפחיד אותך. וגם על הרפואה כמקצוע הטיפולי, לעומת הפסיכולוגיה הקלינית שבה את עוסקת, ועל איך בעינייך אפשר לתקן את המערכת, ואיך היית רוצה לראות אותה משתנה. הרבה דברים. בקטנה. נראה איך נספיק להגיע להכל. ספרי לי איך הגעת לכתוב את הספר הזה. כאילו, לא בסקופ שלך, באף אחד מהתפקידים שתיארתי. איך הגעת לכתוב אותו?
טוב, אז המחשבה בעצם על הפרויקט של כבוד האדם, במסגרת העבודה שלי במכון הישראלי לדמוקרטיה, התחילה בעצם בתחום שלנו שהוא יותר משפטי, כן? בהקשר של כבוד יסוד, חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. ואז בעצם המחשבה הייתה שנעשה איזשהו פרויקט שקשור לכבוד האדם. אבל מהר מאוד ההבנה הייתה שכבוד האדם הוא זכות חיה. מה זה אומר זכות חיה? זה ציטוט בעצם ממשפט של מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, שבעצם אומר, בשונה אולי מערכים אחרים, שלפעמים נשארים בעיקר במסדרונות בית המשפט, או במקרים של אנשים בודדים, כבוד האדם זה משהו שערך שחייבים לחיות אותו. כמו שאומר שמגר, חייב בהגשמה יומיומית, בהוויה יומיומית. ואז הבנו שבעצם כל אינטראקציה אנושית הרי, וכל זירה שבה אנחנו נמצאים, בעצם יש בה מימד של שמירה או פגיעה בכבוד האדם. ואז חשבנו על איזה מהזירות יש בהם בעצם את הפרדוקס הכי גדול בהקשר של כבוד האדם. והזירה הרפואית מיד עולה ובולטת בהקשר הזה, בגלל הריחוק שבין הייעוד של הרפואה. מה יותר אב טיפוס או מה יותר מופתי מרפואה לשמירה על כבוד האדם?
כן.
זאת ההוויה של הרפואה, לעזור, לרפא, לחמול, כל הדברים האלה הם דברים של הרפואה. ואז אומרים, אנחנו ראינו הרבה עדויות גם בתקשורת על פגיעות בכבוד האדם דווקא בתחום של הרפואה. ואז עלתה השאלה של איך יכול להיות שמה, זאת אומרת המוסדות הרפואיים, ומי שזה אנשי הצוות הרפואי שבאים לעזור, עלולים לפגוע בכבוד האדם. איך זה קורה? כי הרי ההבנה הייתה שזה לא יכול להיות, וזה הייחוד של הבחינה של כבוד האדם בהקשר הרפואי גם, שזה לא יכול להיות שזה מכוון.
כן.
זאת אומרת, רוב הפגיעות בכבוד האדם בהקשרים האלה, הן לא מודעות, לא מכוונות, והרבה פעמים לא מורגשות על ידי הצוות הרפואי. שזה הדבר שבסיפור שהציטטת של כנז, מאוד בולט.
כן.
שבעצם אפשר לפגוע באדם בלי לדעת שהשפלת אותו בהקשר הרפואי במיוחד.
כן.
ולמה? כי האדם כשהוא מגיע לטיפול רפואי, הוא מגיע, אפשר להגיד, עם הגבולות שלו פרוצים.
כן.
של הגוף, של הנפש, כן. עם חוסר האונים, עם החשש, עם החרדה, עם הלחץ.
עם הציפייה.
עם הציפייה, עם שמישהו יושיט לו יד.
כן.
וכל הדבר הזה, אדם מגיע כך, והוא חשוף כולו, הוא חשוף, דרך אגב, לכל אורך השרשרת הרפואית.
כן.
לא רק כשהרופא בא לבדוק אותו, בכל אדם שהוא פוגש בדרך, בבית החולים, הוא בשבילו, הוא המציל, המושיע, או המשפיל, כן. הרומס. כי האדם כל כך חשוף וכל כך פגיע.
וכל כך חסר שליטה.
כן. ואז אתה מגיע, ובעצם מה זה כבוד האדם? כשאנחנו חושבים על המושג כבוד האדם, יש לזה כמה היבטים. יש את ההיבט, מה שנקרא הקנטיאני, זאת אומרת, ההיבט של להתייחס לאדם כתכלית בפני עצמו, ולא כאמצעי. שזה מדגיש את העניין של האוטונומיה, של הבחירה, של השליטה. עכשיו, כל הדברים האלה, כשאתה פוסע לתוך העולם הרפואי, ודרך אגב, כמו שגופמן אומר, למוסד הטוטלי הזה של בית החולים, מופשטים ממך.
כן.
האוטונומיה, הבחירה, הזהות, המעמד, כל הדברים האלה, אתה מגיע עירום, כן. בכל המובנים.
את יודעת, אני רוצה שנייה לחשוב איתך בכל רם ביחד. הרי בן אדם מגיע לבית חולים, זה לא שהוא נכנס למסעדה, או להצגת תיאטרון, או אפילו לבית ספר. זאת אומרת, הוא מגיע לבית חולים, או נגיד למערכת הרפואית בגלל מחלה, שזו המכה הראשונה. עכשיו, גם המחלה לכשעצמה עושה את כל הדברים שתיארת. היא נוטלת ממנו את השליטה, היא פורצת ממנו את גבולות ההגנה, היא אולי אפילו משפילה אותו. אנשים יכולים לחוות מחלה כבגידה של הגוף, כי המחלה עצמה יכולה להיות מביכה אולי. יכול להרגיש בחשוף, יכול להרגיש בה בעצם הרבה מאוד מהחוויות השליליות שתיארנו, אבל לפעמים קשה להאשים את המחלה, וזה גם נשמע מאוד אולי אבסורד, ואולי זה דורש גם אינטרוספקציה, לבוא ולהגיד למה אני עכשיו חולה במחלה הזאת, אולי יש דברים שבהם אני אולי גרמתי למחלה באיזושהי צורה, ואז הרבה מאוד מהתסכולים האלה מכוונים כלפי מי שקל לכוון כלפיהם, שזה המערכת הרפואית. זאת אומרת, אני עכשיו מאוד כאובה, הכאב הזה בא לידי ביטוי בכעס, אני מפנה את הכעס הזה למי שנמצא מסביבי, אולי לא עושה את עבודתו מספיק טוב, או בצורה מספיק חומלת בזה שהוא לא מביא לי את משכך הכאב מספיק מהר. אבל יש פה שני מרכיבים, המרכיב הפנימי והמרכיב החיצוני, ואני חושבת שההתנגשות שלהם, הרבה פעמים מה שמייצרת את האירועים הנפיצים האלה, אבל מי שהאשם נופל עליו, זה הרבה פעמים המערכת הרפואית, ואני חושבת ששם זה שורש של הרבה מאוד מההתנגשויות שאנחנו רואים אותם.
אני חושבת שהמילה הזו, התנגשויות, שאת אומרת, אנחנו קראנו להם הרבה פעמים פערים. פערים שנובעים מפרשנות שונה של המצב, ושל יכולת של כל צד לזהות ולהזדהות עם הצד השני. היו המון דברים במה שאמרת, קודם כל זה נכון, וזה נורא חשוב להדגיש. היום יש איזושהי מהפכה צרכנית בקשר לרפואה, כן. שכאילו החולה הוא הלקוח, והרופא או האחות הם נותני השירות.
כן.
וזה כל כך מוטעה, זה פשוט לא אנושי להתייחס לרפואה בצורה צרכנית.
זה מדהים, זה ממש בכוונת מכוון, אני מרגישה שממש ההנהלות של קופות החולים ובתי החולים, זה ממש הז'רגון שהם ימצאו לעצמם.
זה כל כך מוטעה מן היסוד, זה לא טוב לא למטופלים, ולא לרופאים ולאנשי הצוות הרפואי. זה עושה עוול לכולם.
ממש.
זה קודם כל, מטופל כשהוא מגיע, הוא לא מגיע מבחירה. אף אחד לא בוחר להגיע לבדיקה. אפילו אם יגידו, לא, יש ניתוחים אלקטיביים, או פרוצדורות אלקטיביות, הן אלקטיביות באיזה מובן? הן אלקטיביות, כי אתה לא חייב נאמר לעשות אותן מטעמים של
להישאר חיים
בחיים, של הצלת חיים, אבל אם אתה מרגיש פגום, או אתה מרגיש חסר, או אתה מרגיש שהחיים שלך היו יכולים להיראות אחרת, אז גם אתה נזקק.
נכון.
אז לכן אדם לא בוחר, זה לא כמו שאני בוחרת ללכת לקבל איזשהו שירות, שאני לא חייבת אותו.
כן.
אז אין בחירה.
נכון.
אז זה כבר אני לא לקוחה.
נכון.
והדבר השני זה שרופא או איש צוות רפואי, הוא לא סתם נותן שירות,
כן.
הוא גם מחויב לתת את השירות. הוא לא יכול לבחור, לא יכול להיות שיבוא, וזה גם משהו שפחות מדברים עליו, לא יכול להיות שיבוא, קוראים לזה בספרות החולה הסנו, שזו כן. לא מילה כל כך מוצלחת.
הדחוי אבל... קוראים לזה אצלנו.
כן, שיבוא חולה. לא, לא כל האנשים נהיים נחמדים ברגע שהם הופכים לחולים.
נכון.
להפך, כמו שאמרת, דווקא המחלה, חוסר העונים, חוסר השליטה, הרבה פעמים מוציאה, מהאדם דברים שהוא לא ידע שיש בו.
ממש.
ובטח ובטח מהמלווים שלו ובני המשפחה שלו. ואז כשמגיע אדם במצב הזה לבית החולים, ופוגש ברופא, הרופא לא יכול להגיד, לא, אני מצטער, אם אתה מתנהג ככה, אני לא אטפל בך.
כן.
אחות לא יכולה להגיד, הם זלזלו בי כל כך, אני לא נכנסת יותר להחליף לו אינפוזיה.
עד למקרי קצה שמטפלים במחבלים, בפיגועים, הרופאים, הצוות הרפואי מטפל במחבל ובפיגועים בו זמנית.
זה מצבי קצה, זאת אומרת, אין פה שום דבר שיכול להפוך את הרפואה, למוצר. הרפואה כן. היא לא מוצר.
כן.
וכמובן יש גם את הפיל הלבן הזה של רפואה פרטית, שאתה בעצם אומר, ברגע ששיקולים של עלות תועלת ושל כסף נכנסים, הרפואה יוצאת נפגעת. אתה עושה פרוצדורות שלא צריך, אתה לא עושה פרוצדורות שצריך כי אתה פוחד שהם לא יצליחו, ואז יהיה לזה עלות כלכלית. כל הדבר הזה הוא לא רלוונטי לרפואה. אני חושבת שצריך לשמור על זה מחוץ לגבולות הרפואה, גם בהקשר שאנחנו מדברות עליו עכשיו, של כבוד האדם בטיפול הרפואי.
כן.
קודם כל, כבוד האדם זה אומר שלכל אדם יש זכות לקבל טיפול רפואי. ברגע שמכניסים שיקולים כאלה, לא כל אדם יקבל את הטיפול הרפואי שמגיע לו.
כן.
אז יש את האי שוויון הזה.
כן.
וזה כמובן חותר תחת הרעיון של כבוד האדם.
כן. תדעת, הספר מתחיל באיזשהו מבוא שמרדכי קרמניצר כתב אותו, שבו הוא מספר על סיפור שהיה לו עם אמא שלו, שהייתה ניצולת שואה, מבוגרת בבית חולים, וחוויות מאוד קשות שהם חוו שם, וגם את אוזלת היד שהוא הרגיש. והוא אומר, אני בן אדם שאני מרגיש מאוד בטוח בחיים שלי להתנהל בעולם, והנה כשהיינו בבית חולים, לא רק שהיא הייתה חולה וחסרת ישע, אני הרגשתי חסר ישע יחד איתה. אני עושה איזושהי פרפרזה על הדברים שלו. ואני, כשקראתי את הספר הזה, עולים בו דברים כל כך קשים על חוויות רפואיות, שהן יום-יום של כל מי שמכיר את המערכת, מכל צד שהוא, שממש הרגשתי שיכול להיות שהוא נכתב מתוך זה שאמרתם לעצמכם, המערכת היא כל כך איומה, שאנחנו הולכים במרכאות להעמיד אותה במקום עם הכלים שלנו, עם היכולת המשפטית שלנו, ועם היכולת המחקרית שלנו, ועם הידע שלנו, אנחנו הולכים להשתמש בכלים האלה, להפעיל אותם, כדי ללמד את המערכת. עכשיו, זה לא כדי ללמד את המערכת לקח, לא הרגשתי שמחלילה משהו שהוא נקמני, או ממש לא, אבל אמרתי לעצמי, שמשהו מאוד אישי, בוודאי עורר את הדבר הזה. כי החוויות הקשות האלה מבית חולים, הן לא פוסחות על אף אחד, הן גם לא פוסחות על הצוות. את יודעת, גם אני יצא לי להיות בבית חולים מהצד השני, וזה חוויות שמאוד נחרטו בי. על איך זה, אגב, זה היה מאוד מאוד מעניין, איך חוויתי את המערכת לפני שהייתי רופאה, ואיך חוויתי את המערכת אחרי שכבר הייתי בטוחה, כסטודנטית או כרופאה, זה משהו אחר לגמרי. ואת יודעת, אחד הדברים שהובילו אותי להיות רופאה, ללכת ללמוד רפואה, זה לא ממש היה מודע. אבל אני זוכרת שכשאני הייתי בת 18, אמא שלי הייתה מאושפזת בבית חולים, בעקבות דימום מוחי, היא בסופו של דבר נפטרה מהדבר הזה, ואני הייתי שם ואני אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שאנחנו כמשפחה לא הצלחנו להעמיד רופא שיעזור לנו בדבר הזה? כל משפחה חייבת רופא. שנית מצדה לא תיפול. זאת אומרת, לא יתפסו אותנו שוב לא מוכנים. כי ממש הייתה לי תחושה כזאת שכל משפחה צריכה רופא. אתה לא יכול לנווט במערכת הזאת בלי שיש לך מישהו מבפנים. ואני רואה את זה המון פעמים על מטופלים. אנשים שהם אינטליגנטים, לא רק אינטליגנטים, הם גם מבוססים בחיים, הם יודעים לנווט בתוך הסבך הזה של החיים, אם תגידי אם זה בירוקרטיה, אם תגידי להסתדר בחיים, הסתדרו בחיים, הם עברו את כל השלבים האלה, הכלכליים, הם יודעים להסתדר, הם הולכים לאיבוד בבית חולים. ממש מרגישה שאין דרך לנווט במערכת הזאת, בלי להכיר אותם מבפנים.
אז עולים בהמון דברים, קודם כל זה מאוד מרגש לשמוע את הדברים שגורמים לך להיות משהו כדי לתקן כן. אותו. אני חושבת שבהקשר של הפרויקט שלנו, העמדה שלנו, אני אגיד את זה בתור פסיכולוגית, הייתה תרפויטית. כשמטופל בא, אתה לא בא להראות לו במה הוא טועה, אתה בא לעזור לו להבין יותר טוב את עצמו. לראות יותר טוב איפה הנקודות העיוורות שלו, שבגללן הוא לא עושה דברים מסוימים, או בגללן יש תוצאות שהוא לא מבין איך הם קרו. אז קצת העתקנו את הגישה התרפויטית לתוך עולם הרפואה, ואמרנו, אנחנו נלך למוסדות רפואיים, ונעזור להם לראות את מה שהם לא מסוגלים לראות, כי הם בתוך זה. עכשיו, זה דבר גם מאוד מאוד חזק בהקשר הרפואי. אחד, כמו שאמרת, את מדברת עכשיו הרבה שנים אחרי, כן. ואת זוכרת, הרגעים האלה של חוסר העונים, חוסר השליטה, ההשפלה, בהקשר הרפואי,
כן.
יותר מבהקשרים אחרים בחיים, אולי בדומה קצת לטראומות אחרות שבהם מחולל הגוף, והתחושה היא כל כך גדולה של חוסר העונים, נחרטות בצורה שלא תאמן, אנשים, נשים, הרבה פעמים זה נשים,
כן.
מדברים 20 שנה אחרי שהן ילדו, כן. והן זוכרות משפט, 3 מילים שאמר להם הרופא. או, זאת אומרת, הדברים...
ולטובה ולרעה. את יודעת, אני נגיד, מתוך הלידות שלי, יודעת להגיד איך המיילדת אמרה איזה מילה, וכמה זה כאילו החליק אותי לתוך עליות אימא. מין איזה ריאשורנס כזה, המילים יש להם המון המון כוח. אני חושבת אגב שזה מה שאנחנו לא מבינים. כמה למילים, כמה המעמד שלנו כאנשי רפואה הוא עוצמתי, וכמה אנחנו נחרטים בזיכרון של אנשים, זה מה שאני חושבת, לטוב ולרע.
נכון, אני חושבת שהעניין הזה של הטוב ולרע, גם לספר, וגם אולי גם לשיחה הזאת, יש איזושהי הטיה לרגעים של פגיעה בכבוד האדם.
כן.
כי יש משהו בכבוד האדם, אנחנו שאלנו אנשים,
כן.
אמרנו להם, לספר חוויה שבהם נשמר או נפגע,
אוקיי.
כבוד האדם שלהם. אף אחד לא סיפר חוויה שבו נשמר כבוד האדם שלהם.
מה את אומרת?
בגלל שיש הטעיה מובנית שהדברים השליליים שקשורים בכבוד האדם, שכשהוא נרמס, הוא הכי נוכח.
את יודעת, זה נורא נכון. אני רוצה להגיד לך, אבל שמתוך הניסיון שלי, הרבה פעמים אנשים שהיו להם חוויות חיוביות, נגיד איתנו, ולא משנה מה הייתה התוצאה. זאת אומרת, הבן אדם, בן משפחתו יכול היה למות, או לחיות, הוא עצמו יכול היה להתרפא, או לא להשתפר בעקבות האשפוז, בואי נקרא לזה ככה. לא משנה מה היה ה-outcome, מה הייתה התוצאה. אנשים, כשיש להם חוויה טובה, מאוד רוצים להודות. והם מראים את זה בכל מיני דרכים, כל אחד בדרכו, אומר את התודה הזאת, את הכרת התודה הזאת. אני חושבת שאולי אנחנו זוכרים את זה פחות. זאת אומרת, הם ישלחו את מכתב התודה נגיד, או יבואו ויגידו את התודה, אבל לא בהכרח זה יישאר איתם כמו חוויה שלילית.
אני חושבת שזה נכון, ואני בטוחה שאם היינו בודקים את זה גם מחקרית, שהעניין שיותר רגעי חמלה ורגעי הוקרת תודה קיימים ביומיום מאשר רגעי פגיעה. זה אני משוכנעת.
אגב, גם לא רק בבית חולים, בכלל בחיים.
נכון, זה עניין אחר של הטיות שיש לנו לגבי זיכרונות כן. שליליים יותר מחיוביים.
כן.
אבל אני אומרת שבכל זאת יש איכות טראומטית מיוחדת
כן.
לפגיעות במקום שאתה בא אליו חשוף כדי להתרפא.
כן.
כי זה כל כך הפוך על הפוך על הפוך ממה שאתה מצפה. ובדברים שאמרת קודם היה משהו שגם קשור לאיזושהי הבחנה שעשינו, של היבטים פרוצדורליים של כבוד האדם, והיבטים מהותיים. שלא שאלה חשובים ואלה לא, אלא שצריך את שניהם, את ההיבטים הגרעיניים המהותיים של להתייחס לאדם כאדם שלם, להתייחס, אנחנו קוראות לו זה מטריצת הקיום, מי אתה, מאיפה אתה בא, מי המשפחה שלך, מה חשוב לך, מה הצורך שלך, כל הדברים הטובים האלה שהופכים אותך לאדם שלם, כן, סובייקט,
כן.
ויש גם את הדברים הפרוצדורליים שהם לא, הם לא לא חשובים, כי הם הרבה פעמים שומרים על המהות. למשל, כל מיני פרוצדורות של שמירה על פרטיות.
כן.
שהם, מה שקל יותר בפרוצדורלי, זה שאפשר להסדיר אותו.
אפשר להגיד 1, 2, 3.
מה שקשה מאוד לעשות למהותי.
כן.
אבל צריך גם את הפרוצדורלי, אבל צריך לשמור שלא תהיה קריסה, של המהותי לפרוצדורלי. למשל, אנחנו גם מדברות בספר על העניין הזה של הסכמה מדעת.
כן.
שזה נהיה משהו משפטי, אבל זה הכי רחוק מזה.
כן.
זה הדבר הכי כבוד האדם בעולם.
ממש. בוא אני אסביר לך מה הולך לקרות.
בוא אני אסביר לך. בוא תדע מה זה, בוא תדע מאיפה זה, בוא תדע מה זה יכול לעשות לך לטובה, בוא תדע מה יכול להיות רע.
כן.
בוא תדע את כל הדברים האלה, כדי שתרגיש שאתה חלק מזה. שתרגיש שנתת את ההסכמה שלך, והיא מבוססת על זה שאתה בן אדם אוטונומי, רציונלי, ואתה יכול עכשיו להיות שותף איתנו. עכשיו, אם אנחנו כותבים לך את זה, בסופו של דבר זה מסתכם בטופס שכתוב, אנחנו קוראות לו זה רפואית. כמו שיש עברית, יש אנגלית, יש רפואית. שמי שלא למד את השפה הרפואית,
לא יכול להבין אותה.
בוא נחשוב על החולים.
עוד הרבה פחות.
למרות שחייבים להודות, יש מהפכה של ממש בתחום הזה, אנחנו קוראות לזה מומחולים,
כן.
חולים שהם הופכים להיות מומחים, הם כל היום קוראים רק על המחלה שלהם, אבל זה עדיין לא מייתר את הרופא ואת הקשר האישי עם הרופא, גם אם אני קוראת את כל מה שיש בגוגל על מה שיש לי, עדיין אני צריכה לבוא לרופא ושהיא תעזור לי לנווט במבוך הזה, ולעזור לי להבין מה חשוב, מה לא חשוב, מה רלוונטי לי, מה לא רלוונטי לי. וכל העולם הזה להפך. יש כאלה שאומרים, לא, עכשיו, כשיהיה אפשר לעשות אבחון עם בינה מלאכותית, יהיה אפשר לעשות ביג דאטה עליך, ידעו עליך הכל לפני שאתה יודע, יחברו אותך לטלפון, יהיו כל המדדים, לא נצטרך יותר רופאים, להפך. אז נצטרך באמת את הרופא. אז נצטרך את המרפא. את מי שבא ומתווך לנו את זה, ועוזר לנו לקבל החלטות, ונמצא שם איתנו, ורואה אותנו בכאב ובסבל שלנו, נצטרך שוב את האנושי שברפואה. ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שהיו לנו להעביר, המסר הכי חשוב בספר, זה שהעניין האנושי הוא לא תוספת, הוא חלק אינהרנטי מהמעשה המרפא. זה חלק שהוא אי אפשר בלתו. היו כאלה שאמרו לנו, מה היית מעדיפה? שיהיה לך רופא נחמד או רופא מקצועי? כאילו זה טרייד-אוף.
כן.
אז זה לא טרייד-אוף. אני מניחה שאת, בתור מי שנמצאת שם, יודעת טוב יותר מאיתנו, שזה לא, זה לא ככה.
כן.
זה לא שאו שיטפלו בי כמו שצריך, או שיהיו, יתייחסו אליי כמו בן אדם.
ממש.
יכולים לטפל בי, אנחנו במסגרת הפרויקט הזה גם, חלק מהמרכזים הרפואיים חלקו איתנו תלונות. עכשיו, כמובן, שהם עברו התממה, זאת אומרת, אנונימיזציה, שלא נדע לא מי המטופל כן, ולא מי, כן. מי שמתלוננים. אבל זה פשוט מדהים. אנשים אומרים, שתי מילים הראשונות זה, הטיפול היה מצוין, הניתוח הצליח, אני עברתי לגמרי, החלמתי. אבל, ואז מגיעה תלונה, שגם אם היא של משהו שקרה מזמן, היא חיה, ואנשים מרגישים, ואז אתה אומר, האם המעשה הרפואי היה מוצלח? אם אדם הולך מהטיפול הרפואי ונשאר עם הצלקת הנפשית הזאת, של הרגע המשפיל הזה, של החוויה הנוראית הזאת, אז האם אפשר להגיד שהמעשה הרפואי שלם?
ממש, אני ממש מרגישה שהדבר הזה הוא מכה ראשונה ומכה שנייה, אני קוראת לזה. את יודעת, יש גם בבודיזם, אני בודיסטית מאוד קטנה, כן? אבל יש את העניין של, אני חושבת שקוראים לזה סוטרת החץ, שבעצם יש את החץ הראשון, קרתה לי הטראומה. אפשר לקרוא לזה, זה יכול להיות המחלה, זה יכול, הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, הדבר שהביא אותי לבית חולים. ואז נשאלת השאלה, מה זה החץ השני? ויכול להיות שהחץ השני זה כל הדברים הנלווים הנוספים שקרו לי אחר כך. את יודעת, אפשר להסתכל על זה בכל מיני מונחים, אפשר לבוא ולהגיד, העובדה שהדבר הזה הוא כזה זיכרון חי שחי אצל אנשים עוד הרבה שנים אחרי זה, יכול אולי לדבר קצת על איך אנחנו מתמודדים עם חוויות קשות שהיו לנו בעבר, אנחנו כבני אדם, ואולי שיש לנו מין נטייה כזאת שהדבר הזה קרה, ואז אחר כך אנחנו ממשיכים לחזור אליו ולהיזכר בו, והוא חוזר אלינו ומלווה אותנו, משפיע עלינו בהמון דרכים, אולי זה החץ השני. אני לא יודעת, אבל אני חושבת שבאמת ברפואה, אני מרגישה את זה אוזלת היד של המערכת. בין אם בגלל האומס שקיים במערכת הרפואית עצמה, שהיא מאוד מאוד עמוסה, כפי שכולם יודעים. ובין אם חוסר מודעות. ואני חושבת שהמקרים שבהם זה באמת חוסר אנושיות, כאילו ברמה של, של רוע, זה המיעוט המאוד מאוד קטן של המקרים. אבל אני חושבת שבאמת, את יודעת, זה הופך להיות מין חוויה מאוד מעורבבת של החץ הראשון, המחלה, או הפציעה שאין עליהם עוררין, ואז כל הדברים שבאו אחרי, ואני חושבת שאנחנו הרבה פעמים נופלים בדברים נורא נורא פשוטים. אני רוצה להקריא לך משהו מהספר שלך, בסדר? מהספר שלכם. אתם כותבים ככה, פנייה על מטופל, רשמית או אחרת, לפי רצונו. ככה אתם מגדירים איך אנשי רפואה צריכים לפנות. ברכת שלום, לשיח עמו, דיבור עמו, ככל האפשר בגובה העיניים ולא מעליו. דיבור עמו, ולא עליו, כאילו אינו קיים, כמו שנעשה לעתים בביקורי רופאים. תשומת לב, אתם כותבים איזה ביטוי נהדר, זה באמת ביטוי נהדר. כלפיו וכלפי מצבו הרגשי. מאור פנים גם כשהלב נחמץ. דיבור עמו בשפה שהוא מבין, במונחים שהוא מסוגל להבין, תוך וידו, לא פטרוני, שהוא אכן מבין. אי התעלמות מבקשה או פנייה שלו. התעלמות כזאת משפילה, כאילו אינו קיים. ולהפך, הקשבה אוהדת ומכבדת לדבריו ולמשאלותיו, כיבוד ככל האפשר של רצונותיו, למשל בעניין הלבוש. כדי למתן את ההשפעה המגמדת את ערך האדם של מוסד טוטלי, והקדמה של דיבור והסבר לכל פעולה ומעשה שקשורים במטופל. זה מין, זה מופיע בתחילת הספר בתור מין הנחיה כללית של איך הייתם רוצים לראות איש רפואה ניגש למטופל, והיא כל כך אלמנטרית בעיניי, ואני אומרת לעצמי, תקחי סטודנטים מרפואה, ככה הם כנראה תארו את זה. אולי לא בדיוק במילים האלה, אבל ברוח הדברים הזאת בדיוק. מתי לדעתך הדבר הזה מתמסמס והופך להיות משהו שכדי לרפא את הרפואה, צריך בראש ובראשונה להסביר אותו?
תראי, אני חושבת שיש אנשים, זה אנחנו כן. יודעים, שזה לא קורה להם. כי זה הם. כן. כי זה הם להגיד לאדם שלום. כי זה הם לשאול, כי זה הם לראות את המעבר, כי זה הם להישאר עוד דקה לדבר עם המשפחה, כן. כי זה הם להסביר למטופל ולא לדבר מעליו. אז יש את אלה שזה הם. ויש, אני חושבת, הדבר החשוב, כן להנחיל למי שכבר במערכת, שזאת הנורמה וזאת הדרך לנהוג, וגם שיש לזה ערך נורמה. מעבר לחובה האנושית לנהוג באדם כאדם, אנחנו מצטטות בכמה מקרים את לוינס, אמנואל לוינס, שהוא פילוסוף צרפתי, שמה שהוא הדגיש זה את המפגש עם הפנים של האחר, כמה שמכונן את העצמי.
זה כל כך נכון.
זאת אומרת, על לראות את הפנים של האחר שרואה אותך. והוא אומר, ברגע שהאחר רואה אותך, אז גם הוא מנחיח אותך, וגם הוא לוקח אחריות עליך. אנחנו מנתחים ציטוט מדברי ההספד של הבת של אלי הורוויץ, של ורד כן. שלו הורוויץ, שהיא אומרת שם, איפה הרופא הזה שלא הראה את הפנים שלו?
כן.
וכמה זה השחיר כל... את הפנים, היא משתמשת כמה פעמים במונח פנים, את הפנים של כל מי שעוסקים במקצוע המופלא הזה, ושל כל הרופאים הטובים שבאו אחר כך.
כן.
ויש כאן באמת את ההיבט הזה, שברגע שאתה לא מסתכל באדם, כאילו הוא אדם, אתה לא רואה בו.
וואו.
אתה מוחק אותו.
עולות בכל כך הרבה מחשבות. קודם כל, אני חושבת שזה מעניין שהרפואה שאני עוסקת בה נקראת רפואה פנימית. ומה בין פנים ופנימיות. אני חושבת, את יודעת שאולי הדרך להנחיל את הדבר הזה לאנשים שאולי זה פחות בטבע שלהם, או במיידי שלהם, או משהו שהם פחות מתורגלים בו, הוא דרך זה שזה לגמרי באינטרס של איש הרפואה לעשות רפואה ככה. כי אני לא חוסכת זמן כשאני לא עושה את הדברים האלה, אני פשוט, הזמן הזה יידרש בשלב מאוחר יותר ובאופן קשה יותר, ובכאב לב יותר, ובתסכול, ובשחיקה. את יודעת, השאלה איך זה יראה בטווח הזמן המיידי, ואיך זה יראה בטווח הזמן הארוך. אם לא ביליתי את הזמן תוך כדי הביקור, ולהסביר את הדברים שצריך להסביר אותם, אז פשוט המשפחה תחזור אליי בשיחות בצהריים, והם יהיו מאוד מתוסכלים וקשים, והשיחה הזאת תהיה הרבה פחות טובה ממה שיכלה להיות בזמן אמת. וגם בטווח הזמן הארוך, כשאני נפגשת כל הזמן בדברים האלה, בעיניי זה הדבר שיוצר את השחיקה במקצוע יותר מכל דבר אחר. אני חושבת שבהקשר הזה, אני, בציטוט שאני קראתי, היה את הביטוי תשומת לב. אני חושבת שההדדיות הזאת של לוינס שאת מדברת עליה, היא גם נורא באה לידי ביטוי במילים למצוא חן בעיניו. כי מצאתי חן בעינייך, אז זה גם שאת מחבבת אותי, אבל אני גם מצאתי משהו בתוך העיניים שלך. מצאתי חן בעינייך. אני חושבת שבאמת הדבר הזה, המפגש, בין כל שני אנשים, אני חושבת שרפואה פשוט מביאה אותו לאיזשהו קצה, אבל כל מפגש בין אנשים הוא אפשר להיות פה ואפשר לדלג עליו, וזה בדיוק הבדל.
אבל אני חושבת שבעוד שבאינטראקציות אחרות בחיים, אנחנו יכולים לבחור,
כן.
כמו שאני אומרת, אם להיות, המפגש הרפואי הוא מפגש, כמו שבובר מכנה את זה, זה בין אנושי.
כן.
זאת אומרת, יש לך את בין האנוש, חשוף, פגיע, עומד, ויש את מי שאמור לתת לו מזור. ואני חושבת שהדבר הזה של התפיסה של הרופא את עצמו, המאזינים לא רואים את הכריכה של הספר,
נכון.
אבל זה מין פרפרזה על ציור הבריאה
כן.
של מיכלאנג'לו, שרואים את הידיים הנפגשות,
כן.
האצבעות הנפגשות.
כן.
אז מצד אחד החולה רוצה שהרופא יהיה קצת כמו אלוהים.
כן.
זאת אומרת, שייתן לו את החיים.
עם דמות כזאת מושיעה.
כן, אבל מצד שני, חולים לא מוכנים להיות תחת רופא שבטוח שהוא אלוהים.
כן.
זאת אומרת, במובן הזה שהוא לא מכבד אותם, במובן הזה שהוא מתייחס אליהם כאפר לרגליו.
כן.
זה דבר שאנשים לא מוכנים, לפעמים הם חווים אותו.
כן.
ואחר כך הם חשים מאוד מושפלים. עכשיו, לגבי מה שאמרת על העניין הזה של הציפיות מהצוות הרפואי, אני חייבת להגיד שאחד הדברים שלא נכנסנו איתו למחקר, ויצאנו איתו מהמחקר,
כן.
זה כבוד האדם של הצוות הרפואי.
נכון.
אנחנו...
הוא לא מופיע גם בתחילת הספר, לקח זמן.
העמדנו, לא, בתובנות הראשונות, במבוא זה כן מופיע, וגם במבוא של המבוא של מוטה, הוא גם כותב על הדבר הזה של הכפוף.
כן.
של זה מערכת מאוד היררכית, המערכת
מאוד,
הרפואית.
מאוד, מאוד צבאית.
וזה מערכת שבה אנשים פוגשים יום-יום את הסבל האנושי.
נכון.
אין הרבה אנשים שקמים בבוקר, ויכלו לעשות המון דברים בחיים שלהם,
כן.
ומה שהם בחרו לעשות, זה לפגוש סבל אנושי.
כן.
זה אי אפשר לדמיין את העומס הרגשי. ועוד שהם לא עושים את זה, אני באה ממקצוע שהוא אחד המקצועות הסטרילים בעולם במובן הזה. כן, אתה יכול להיות פסיכולוג במחלקה סגורה, אבל עדיין, גם בתוך מחלקה סגורה, הפסיכולוג הוא תמיד בבועה. של החדר שלו, אם הוא מטופל, וזה תמיד קצת מנותק. עכשיו, לא שזה לא מקצוע קשה, לא שזה לא נכנס לך לנימי הנימים של הנפש, לא שאתה לא חי עם זה וזה מלווה אותך, אבל זה מוגן. יחסית לרפואה שבה הסבל האנושי, הוא מציף אותך, אתה לא יכול להתגונן מפניו, ועוד באומס.
את יודעת, אני לא... כי את בעצם שאלת אותי איך זה להיות, איך זה בשבילי להיות בתוך, מה גרם, מה הוביל אותי למזוכיזם הזה של להיות רופאה פנימאית בבית חולים, כל השנים. תיאת זה מעניין. אני זוכרת שכשהסבב הראשון הקליני ברפואה, בלימודי רפואה, זה מחלקה פנימית. אני זוכרת עצמי במחלקה פנימית, נכנסת ביום הראשון, ואני, את יודעת, אני לא פריירית, אני לא אלה שמתפרקים מהר, אני זוכרת את עצמי, זה החורף, לבשתי, זה סוודר רווה כזה, גם היה לי חם, אני זוכרת שלא היה לי אוויר, מחלקה פנימית, אתה נכנס, יועד, זה מציף אותך, הריחות, הקולות, מחלקה פנימית, טעם נרכש. אז אני זוכרת את עצמי נכנסת ביום הראשון, ממש רעדו לי הברכיים, וחשבתי שאני הולכת להתעלף, ואני לא התעלפתי מעולם. זוכרת את עצמי עומדת ליד חולה, מנסה להוציא לו דם, וכאילו מרגישה של אם אני לא אשב, אני אתעלף. התחברתי לתוך העומס הזה, האופן שבו אני חווה את הרפואה עכשיו הוא שונה לגמרי. אני, נכון שיש רגעי קצה במחלקה, אבל אני בכלל לא חווה את זה, אני אוהבת את זה. אני אוהבת לבוא לבית חולים, ואני לא חווה את זה בתור עומס מתמשך. אני חושבת שאולי באיזשהו מקום, אני דווקא רואה את המקצוע שלך בתור מקצוע שבו אתה יותר, כאילו בן אדם מדבר שעה על הקשיים שלו, זה נורא קשה לשמוע. אני לא שומעת ברציפות אנשים במשך שעה מדברים על הקשיים שלהם, אני שומעת אנשים מתחלפים במשך כמה שעות, מדברים על כל מיני דברים, וחלק מהזמן הם לא מדברים, אני פשוט מטפלת בהם ועושה את מה שצריך לעשות בעיניי. אני חושבת, זאת שאלה מאוד טובה, אני חושבת שהאלכימיה בדבר הזה, מבחינתי לפחות, ואני לא חווה את עצמי בתור חייבת להישאר שם. אני חווה את עצמי בתור בוחרת להישאר שם, רוצה להישאר שם ואוהבת את זה. אני חושבת שיש שם העניין שבו אתה מצליח להפוך את הדבר ולראות איך התפקיד בפועל הוא שונה ממה שלימדו אותך לעשות, ואתה יכול למצוא בו המון יהלומים.
אני חושבת, אני לא יודעת אם לזה את מכוונת, אבל אני חושבת מה שמחיה ברפואה זה האנושי, שדווקא הרפואה בתור מקצוע ובתור עולם ידע פחות מתייחס לזה, אבל בעצם מה שמחזיק אנשים זה שיש את הרגעים האנושיים האלה, שבו אדם פוגש כן. אדם.
אז זהו, זה נורא מעניין, אבל אני גיליתי, את יודעת, לאורך הדרך, גיליתי שהתחושה הפנימית שלי לא כל כך קשורה במדדים החיצוניים שקרו למטופל. זאת אומרת, היו אנשים, נגיד היו אנשים שעשינו להם איזו הבחנה, והצלחנו ברגע הנכון לתפוס ולעשות את מה שצריך ולטפל בהם ולעשות את זה נכון, ושאבתי מהדבר הזה סיפוק, אבל הוא היה פחות מתמשך, ופחות מהותי, ופחות נחרט בי, כמו כל מיני באמת אינטראקציות אנושיות שהיו לי עם אנשים, שיכול להיות שהם מתו בסופן. אני גיליתי על עצמי בדרך, שמה שעושה לי את זה, זה לא האירויקה. אני אוהבת את האירויקה, אל תבין אותי לא נכון. אני אוהבת את האירויקה, ויש לי כל מיני בראש, כל מיני חוויות. את יודעת, הייתי במיון, בתור סניור מיון, שלוש אחיות בו זמנית, ואני מצליחה להפעיל את הבית חולים סביב הדבר הזה, ובאמת תחושת מסוגלות מאוד מאוד גדולה. אבל זה לא הדבר הראשון כשעולה לי בראש, אם שואלים אותי, מה הדבר שממלא אותך? לא, מה שממלא אותי, זה כל מיני אנשים שבאמת נפגשתי בהם לאורך הדרך, והרגשתי שבמקרה אני הרופאה ובמקרה הם החולים. במקרה, ברגע הזמן הנוכחי, אני בחלוק ובסטטוסקופ והם בפיג'אמה, והשיחות שהיו לנו. זה הדברים שאני ממש מרגישה שמילאו אותי, ואני מרגישה שמה גם זכות מאוד גדולה, וגם אני מרגישה שזה צובע את כל החיים שלי. כל החיים שלי נראים אחרת, לטובה. בזכות זה שזה היום-יום שלי. אני לא רואה את עצמי בתור מישהי ששוחה בסבל, או מבוססת בסבל.
אני חושבת שבמקום שבו האנושי חשוף, הוא חשוף מכל הכיוונים, הוא חשוף גם כי אנשים באים בלי הגנות, מסירים את ההגנות, ואז אתה פוגש באמת את הגרעין של האדם, וזה כן, יש בו המון סיפוק. גם אני בחרתי במקצוע, שזה מה שאתה עושה. אני חושבת, אבל אני רוצה כן לשתף באיזושהי דילמה, או משהו שעלה לנו כן במהלך הכתיבה, ובמהלך התצפיות והרעיונות, וזה השאלה, אם זה באמת הוגן לצפות ממישהו, שהמקצוע שלו הוא רפואה. זאת אומרת, גם אם זה, אני אגיד בסוגריים, שכן איזה הטייה שמצאנו בתוך המערכת, זה שכבוד האדם זה של כל הניינטינגליות האלה שמסתובבות במחלקה, שזה של הסיעוד. עכשיו, לא רק זה, כשעשינו את המחקר ובעצם קראנו מאמרים וספרנו כמה מאמרים יש של כבוד האדם ואיפה הם מתפרסמים, אז מסתבר שרובם, כשמדברים על כבוד האדם בטיפול הרפואי היומיומי, לא על רק סוגיות אתיות של סוף החיים או מחקר בעוברים וכל הדברים האלה, שזה גם היבטים של כבוד האדם, אבל אנחנו עשינו בעצם כבוד האדם בטיפול הרפואי עצמו, הרוב זה בכתבי עת של סיעוד. כאילו כבוד האדם זה, זה של האחיות. אנחנו פה הרופאים, אנחנו כרגע לא, זה היה הסוגריים.
כן. מה שרציתי להגיד, אני לא מסכימה עם זה, אגב.
זה שהשאלה, ברור, אנחנו, זה אחד הדברים שניסינו לשרש פה. זאת אומרת, זה לא עניין.
לא, אני לא מסכימה עם זה שככה המערכת מתנהלת, אבל אני חושבת שיש באמת מקומות שאולי זה יותר בולט מאשר מקומות אחרים, שבאמת זה ככה מן האחיות, זה ככה.
שהסיעוד מנושא את כבוד האדם, כן. והרופאים עכשיו הם, זה המקצוע.
כן.
אבל אני חושבת שאם בהוגנות לומר, שכתבנו, יש פרק על ההיבטים המהותיים, ואז יש את העניין של חמלה, ויש את העניין של אמפתיה, ויש את כל הדברים האלה. וכשראינו, אחד ממנהלי בית החולים במרכז הארץ, הוא קרא לזה מלכודת החמלה.
או, הרמת לי. אני חושבת שאת מתכוונת לזה. אני קראתי לזה איך זה נראה מזווית הראייה של הוותיקים. בניגוד לצעירים, אולי אחר כך גם נגיע לאיך זה נשמע מהצד של הצעירים. העובד בבית החולים רואה את עיקר עבודתו בחלק הטכני, של אבחון, טיפול, עזרה ראשונה, ולא בחלק האמפתי יותר, החלק האנושי, הקשר האנושי, שהוא הרבה יותר קשה. צריך להבין שאנשים שעובדים במערכות בריאות בכלל, ובבתי חולים בפרט, חשופים לעומס רגשי גדול מאוד. פעמים רבות התחושה הזאת קשה להתמודדות, הרבה יותר קל להתרכז בחלק הטכני. מתרכזים באיסוף המידע בדרך המהירה ביותר, הפשוטה ביותר, לעשות את הבדיקות, להבחן, לטפל ולשחרר. היכולת לתת תשומת לב אישית ואנושית למטופל דורשת כמובן אנרגיות רבות יותר בעצם בהיקפים ובעוצמה. ולכן זה אתגר קשה לכל המערכות. מימוש של כבוד האדם אינו קל או טבעי, אלא דורש מאמץ מיוחד. דווקא הריחוק, הניכור, ההתמקדות בצדדים הטכניים של העבודה והניתוק הרגשי הן נטיות טבעיות יותר בעבור הצוות המטפל מיחס אישי קרוב אמפתי לכל מטופל במערכת כמו בית חולים. סליחה, אנחנו צריכים לגרום לאנשים להתנהג בניגוד לתהליך הטבעי האנושי שמנסה להגן עליהם, להתגונן, להכחיש, לעשות רציונליזציות, לבנות לעצמך שריון. בסופו של דבר, כשתגרד את זה, תבין שהם פוחדים. זה מפחיד. הם לוקחים את זה הביתה, ויש להם משפחה וילדים, ובסך הכל אתה רוצה להתפרנס, גם אם בחרת במקצוע שהאמנת בו. רוב האנשים הלכו למקצועות האלה כי הם מאמינים בעזרה לבני אדם וביכולת שלהם לעשות טוב לאנשים אחרים. אבל בסופו של דבר, אנשים רוצים לחיות את חייהם. זה המדהים בעיניי. אני לא מסכימה עם שום דבר שהוא אומר פה. פשוט דבר מדהים בעיניי. קודם כל, אני לא מסכימה איתו שיותר קל לעשות את הטכני. לא מסכימה איתו. דבר שני, לא בהכרח, מה, ככלל אצבע, יותר קל לעשות את הטכני, פחות קל לעשות את האנושי? אני לא יודעת. עכשיו, אני חושבת שלבוא ולהגיד שמימוש של כבוד האדם אינו קל או טבעי ודורש מאמץ מיוחד, ושכדי לקחת, צריך לגרום לאנשים להתנהג בניגוד לתהליך האנושי הטבעי שלהם, להתגונן כדי לתאר את העבודה שלהם במערכת הבריאות, זה משהו שאני גם לא מרגישה אותו על עצמי, ואני גם לא מרגישה אותו על אנשים שאני סביבי. וזה משונה לי שככה מתבטא מנהל בית חולים. זה משונה לי שככה הוא מדבר.
אני חייבת להגיד שאני כן מבינה, וזה לא, גם זה עולה הרבה במחקרים, יש את העניין של תשישות החמלה.
כן.
של compassion fatigue.
כן, כן, כן.
של צ'רלס פיגלי, שהוא חקר את זה הרבה. עכשיו, מה בעצם קורה לאדם שהוא בעצם מגיע, אמרנו שהחולה מגיע חשוף בלי הגנות, כי אין לו ברירה. כי עושים לו בדיקות חודרניות, הגוף שלו חשוף, כי הוא צריך לספר דברים על עצמו, כי הוא לא יכול לעזור לעצמו, כי הוא חסר שליטה, כי הוא חסר אונים. אבל איך צריך לבוא הצד המטפל?
כן.
טכנאית רנטגן שאומרת לנו, אני עושה בדיקה לילד, ואני רואה שכולו גרורות, ועכשיו אני צריכה לשמור על פוקר פייס, כן. אני לא יכולה להראות שום רגש.
כן.
שלא לדבר על זה שאחרי זה היא צריכה לחזור לילד שלה,
כן.
הפרטי שלה, ואז עולה לה מה מתחולל אולי בגוף שלו.
כן.
זאת אומרת, הדבר הזה שאתה צריך לדעת לשמור על עצמך, הרי בפסיכולוגיה שלומדים, אז לומדים מה ההבדל בין הזדהות לבין אמפתיה.
כן.
שכאילו בהזדהות אתה נהיה במקום של האחר כל כך, עד שאתה כבר לא יכול לעזור לו.
כן.
אף אחד שסובל לא רוצה שמי שעוזר לו יהיה במקום שלו.
כן.
אתה צריך לשמור על ריחוק. אבל כמה אמפתיה אתה יכול להראות? גם לא כולם מעוררים בך אמפתיה.
נכון.
אז זה גם משהו שצריך, אתה לא רוצה להפוך לרובוט של אמפתיה. כן. זה דרך אגב גם עניין שראינו.
נכון.
יש את העניין שאתה נותן דגש, אתה מתרגם את המהותי, למשל את העניין של שמירה על פרטיות ואוטונומיה של המטופל, למשהו פרוצדורלי, כמו למשל להציג את עצמך,
כן.
או, ואז בעצם אתה נהיה אוטומט של הפרוצדורלי.
גרוע.
למשל, יש מקומות שבהם, גם מטעמים של בטיחות, של אקרדיטציה, של כן. לעשות את הנועל כמו שצריך, וגם מטעמים של כביכול שירות, יש תסריטי שיחה. ואז יוצא...
תסריטי
שאתה
שיחה?
שומע, כן, ואז יוצא שאתה שומע...
בעדף מסרים כזה?
כן, למשל, אתה שואל את המטופל ככה וככה, איך אתה מרגיש? האם אתה מרגיש שכואב לך? ואז לומדים את זה, הטכנאים או לומדים.
כן, נורא רובוטי, נורא נכון לי.
ואז יוצא הדבר ההפוך, כן. יוצא שהחולה מרגיש שהוא סרט נע, כי הוא שמע אותך מדבר איתו, ואחרי זה עם עוד מישהו, והוא שמע את אותו דבר,
כן.
ואתה חשבת שהוא התייחס אליך, והוא לא.
כן.
ובעצם,
כן.
אז יש גם את הגלישה, זה, לזה אנחנו קוראים, בעצם זה הקריסה של, ה, כאילו, של המהותי לתוך הפרוצדורלי, שהפרוצדורה נהייתה כל כך אוטומטית, שהיא גם לא משיגה את המטרה המהותית שלה.
את יודעת, אני מבינה שנורא מעניין אותי לשאול אותך שאלה כזאת, כי הרי בעצם השיחות האלה שאנחנו מקליטים פה, זה שיחות על איך להיות, מה זה להיות איש רפואה. לא, איך להיות, מה זה להיות איש רפואה. ואת, בתוך העולם הזה, גם חווית אותו הרבה מאוד סביב המחקר, וגם את מכירה אנשים, מתוך העיסוק שלך כפסיכולוגית. אני רוצה לשאול אותך, כזה דבר, אם אנחנו שואלים את עצמנו, איך אפשר להיות בתוך העולם הזה, מתוך הנחה שהמטרה שלנו היא לא לסגור את הרפואה, להגיד היא נעשית רע, בואו נסגור את כל בתי החולים ונוותר על זה, אלא להגיד, אנחנו רוצים לעשות את העולם הזה, להשאיר אותו, אבל לנסות לעשות בו איזשהו שינוי, שיהפוך אותו להיות יותר אפשרי עבור כל מי שנמצא בו. זאת אומרת, גם מטופלים, גם אנשי צוות, להפוך את הדבר הזה, להציע בו איזשהו תיקון. אני מרגישה שהמקומות שמאפשרים לי להיות בעולם הזה, מתוך חוזק ושמחה ועוצמה, וגם להביא את הדברים האלה, כי אם אני לא מביאה אותם, אז בעצם מה הערך שלי, מה התועלת שלי בתוך הדבר הזה, היא מתוך ניסיון להפוך את הנקודות האלה, להתייחס אליהם כנקודות מפנה, ולצורך העניין, במקום להגיד, דפקו אותי, נדפקתי בג'וב הזה, שבו אני צריכה להיות חשופה להמון המון סבל, לבוא ולהגיד איך מתוך הדבר הזה, דווקא בזכות זה שיש פה הרבה מאוד סבל, אפשר למצוא משהו שלא קיים במקומות אחרים. מה דעתך על זה? איך היו אנשי הרפואה שראיינת אותם, שמבחינתך היו מעוררי השראה, ופיצחו שם איזה משהו?
אני חושבת, אנחנו קראנו לזה, וזה אני חושבת נקודת האור, של הספר ובכלל של הפרויקט, ובכלל של העניין הזה של כבוד האדם. קראנו לזה הניצוץ האנושי, כי מה גילינו? גילינו בסופו של דבר, שכמו שאמרת קודם, זה לא כל כך קשה מה שנדרש.
כן.
להיות אדם,
כן.
זה בעצם בסופו של יום, זה מאוד פשוט, אני רוצה לצטט בכל זאת, משהו, שיר שאנחנו מצטטים של זלדה,
כן.
שהיא מתארת, בעצם ביקור רופאים.
כן.
והיא מתארת, היא קוראת לזה דרקון המדע, או דרקון נעליים, 10 ראשים, שכאילו, והיא אומרת דבר, כן. היא אומרת, את בשרי הנחלם הניחו לפני דרקון המדע, בלי לשאול את נפשי. מצד אחד, היא באמת מתארת את החוויה, שבאמת זה אחד, גם המסר שאנחנו מעבירים, שלפעמים, הפגיעה בכבוד האדם מושרשת כל כך ברוטינות הרפואיות, שאנשי הרפואה, שהצוות הרפואי לא רואה, לא רואה אותם. בוא ניקח מהשיר של זלדה גם את התקווה. כי מה היא אומרת לנו? זלדה אומרת לנו משהו מאוד פשוט. צריך לשאול את נפשה.
כן.
צריך להתייחס להיבטים הרגשיים שלה,
כן.
וצריך לבקש רשות. והדברים האלה שמוטה כתב בהתחלה, של הדברים האנושיים שאתה אומר, מה באמת? זה כבוד האדם? אי אפשר להאמין כמה מעט נדרש למטופלים, לבני המשפחות שלהם, כדי להרגיש שרואים אותם.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו על זה. אני מגלה שככל שבמרכאות הסיטואציה היא יותר שבורה, האנשים יותר בקצה, הם יותר, יש שם יותר התנגשויות, העצבים יותר חשופים, האינטראקציה היא יותר קשה. ככה המחווה שצריך לעשות כדי שהכל ישתנה היא יותר קטנה, ולפעמים זה ממש משהו מינימלי שהופך את כל התמונה הזאת לגמרי ומשנה את כל הגוון שלה. ואני רוצה להקריא לך פתק על זה, ברשותך. איש בן 52. כבר שנה ושבעה חודשים בתוך המערכת הרפואית בעקבות גסטרוסקופיה אלקטיבית שהשתבשה מאוד. עד החייאה ממושכת מחוץ לבית חולים. הוא נותר עם נזק מוחי קשה. הוא מאושפז כבר כמעט שנה בבית חולים שיקומי, ובאיזה יום הוא עבר אלינו בגלל ספסיס. המסר שעובר מהצוות של הלילה שקיבל אותו, זה שזה איש בסכנת חיים, עם פרוגנוזה ירודה, ואישה שצריכה הרגעה. אני מקדימה תרופה למכה ונכנסת אליהם מוקדם בביקור ובעצמי. באמת לא קל איתה. היא מודאגת מאוד, היא חרדה, היא שואלת המון שאלות שאין דרך לענות אליהם בשלב כל כך מוקדם של האשפוז. היא כבר הרבה זמן פה, במערכת הרפואית. היא בטח יודעת שאין לה שאלות שלה עדיין תשובה. תוך כדי שאני בודקת אותו, היא מספרת לי איך הם הכירו אחד את השנייה, ואיך נראו החיים שלהם דרך הפרטים הקטנים. הבית שהוא בנה להם, מגירת הסכום במטבח. רואים כמה היא אוהבת אותו, וכמה היא מחויבת אליו, וכמה בעצם השהייה פה היא מחוץ לאורה, מחוץ לאזור הנוחות שלה. המושכות עכשיו בידיים שלה בעל כורחה, התפקיד עבר אליה עכשיו כי הוא מנוטרל. אני מרגישה שאולי השיתופים האלה הם הדרך שהיא מצאה לעצמה לגייס את הצוות הרפואי לעזור להם. הוא מתייצב תוך כמה שעות, וכבר לא בסכנת חיים. עוד כמה ימי אנטיביוטיקה וגם הזיהום שבגללו הוא עבר אלינו חולף, ועל פניו סיים את האשפוז שלו במחלקה פנימית, ומתאים לחזור להמשך אשפוז בשיקום. אבל אנשי השיקום לא מוכנים לקבל אותו בחזרה. היו שמיים מחורים בינם, אני מנסה להבין איך זה התגלגל, ומחליטה להימנע מעמדת השופטת. אני מנסה לאלץ אותם לקבל אותו בחזרה, אבל זה לא מצליח. המים שמחורים מדי. בשיחה משותפת שהם הגיעו אליה, כולנו אצלי בחדר, אני רואה שמץ מהתסכול וחוסר העונים שלה, ואיך הם נאטמים, שברירי הבלחות שבהם נדמה לי שהם מרגישים מחמצה וחרטה. אולי זה מה שאני מייחלת לראות. אני מבינה שאנחנו האנשים שחיכינו להם. אנחנו מגדירים יעד חדש לשחרור. לא לחזרה לשיקום, אלא הביתה. אחרי יותר משנה. תהליך ההכנה שלו לשחרור הביתה, עדין ואמיץ. אנשי הצוות שלי, האח האחראי והעובדת הסוציאלית, עוזרים לי המון. הם מתגייסים לצידי ומיישרים איתי קו. מוצאים משאבים להדריך את אשתו ואת המטפלת איך לטפל בו בבית, גם בזמן שהמחלקה בעומס גדול וכשאנחנו קצרים בכוח אדם וקדושים במטופלים. הן מאמצות באומץ את התפקידים החדשים. אני כותבת במכתב השחרור את הדברים שהיא זקוקה להם, ואני גם רואה אותם בעצמי, שיש איזו הבנה, שיש איזה זיהוי, מקום להמשך שיקום במסגרת הקהילה. אני נותנת לה לקרוא לפני, ומוודא שזה עונה על כל מה שהיא צריכה, והיא מתרגשת. אני ממליצה לה לקרוא את אדם חוזר הביתה של יורם אלקלה ישת, והיא מצלמת את תמונת הספר מתוך מסך הטלפון שלי. אנשים שהם מלח הארץ, הלב במקום הנכון, תמיד עשו הכל לפי הספר, ופתאום ברגע הכי נורא חוו את המערכת כצורבת. על האסון הנוראי שקרה להם נוספו חוסר הקשבה, שנחווה כאטימות והליכה לאיבוד בתוך המערכת. כמה מהטראומה שלהם עם המכה הראשונה וכמה מהמכה השנייה. זה ממש, את יודעת, לא הייתי צריכה לעשות שם כלום. זה היה מדהים. כל מה שהייתי צריכה לעשות זה לבוא ולהגיד לאנשים הרלוונטיים אצלי במערכת, לענן, האח האחראי, באתי ואמרתי לו, תשמע, אנחנו צריכים לעשות את זה. הוא אמר לי, טוב, נעשה את זה. זה היה אולי 10 שניות, וכל הדבר כבר התגלגל מאליו.
וזה בדיוק...
וזה העניין. כל מה שהיה צריך לעשות.
זה בדיוק העניין, זה העניין הזה של לראות כן. את האנשים, להקשיב להם. לכן אני אומרת, זה כל כך פשוט לפעמים. אבל יחד עם זה, אני כל הזמן יש לי את הקול הנוסף, כדי לא להיות תמימה מדי, וכדי לא להיות מין יפת נפש כזו, שכולם יכולים להיות נחמדים, ואפשר שהכל יהיה בסדר, ואפשר לראות את כל החולים, ואפשר. ואז באים אנשים, מתמחים למשל, ואומרים, איך אני יכול להיות לחייך אחרי כל כך הרבה שעות שלא ישנתי? איך אני יכולה להיות סבלנית שלא הספקתי לצאת לפיפי עוד מתחילת המשמרת? איך אני לא אכלתי עוד, השד יודע ממתי, ואני עוד עומד על הרגליים, ועכשיו אני עוד אמור להסביר בסבלנות מה המצב הרפואי, ומה אפשר לעשות. זאת אומרת, אני אומרת, בוא ננסה גם לראות, יש את העניין החומרי והעומס, והחוסר בכוח אדם, והדרישות, והתביעות, והריבוי של החולים שהוא לא הגיוני, לא הגיוני שאם את אחות במחלקה, את צריכה לרוץ לכל אחד, ועכשיו תתעכבי ליד מיטתו של אדם שרוצה להרגיש שוב בעל ערך, ורוצה לספר לך משהו על עצמו.
כן.
עכשיו, המתח הזה, הוא באמת קשה מנסור.
אני רוצה להגיד לך זה משהו. אם את שואלת אותי בעצם איך הדברים האלה חיים ביחד. תראי, קודם כל יש לי שיחות פה עם מתמחים ועם אחיות, שאנחנו מדברים בדיוק על זה. זאת אומרת, על איך מנווטים בתוך העומס הזה, ויש גם שם דברים להגיד ולעשות, והם נאמרים. ויהיה מעניין לראות מה את תחשבי על זה. אבל אני חושבת, את יודעת שלתת לבן אדם תשומת לב, זה לא לשבת עכשיו ולשמוע את כל סיפור חייו 5 שעות. לא. זה לא ללכת אליו הביתה ולשפץ לו את הבית כדי שהוא יוכל לחזור הביתה. לא. זה הרבה פעמים מחוות ומילים ומבטים ושפת גוף ונכונות, ובעצם שהדבר הזה יהיה במודעות שלי, הוא כבר יבוא לידי ביטוי. עכשיו, אנשים הם לא תמימים, הם יודעים באיזה עולם הם חיים. זאת אומרת, בן אדם מבין, הוא לא מצפה ממני שאני עכשיו אעזוב הכל, אעזוב מיון עמוס לצורך העניין בזמן משמרת או מחלקה, ואפנה את כל כולי למשהו שהוא לא כרגע הדבר הדחוף ביותר. אנשים לא מצפים לזה. הם מצפים לדברים המינימליים. אני חושבת שהקצר בתקשורת הוא שאנשים בתוך המערכת הרפואית חושבים, אם אני לא יכול לעשות איזה משהו מקסימליסטי של עכשיו לעזוב את כל מה שאני עושה, וחמש שעות לשבת ולשמוע את סיפור עולמו, אז אני בעצם לא יכול לעשות כלום, אז אני כבר לא אעשה כלום, כי זה לא שווה שום דבר. חושבת שפה הקצר, כי אני חושבת שגם המעט מאוד שאנחנו יכולים לעשות, כאילו בכמות, האיכות שלו יכולה למשוך אותנו עוד הרבה מאוד קדימה, אותנו ואת המטופלים. ואם זה מה שיש, זה עדיף מכלום. והרבה פעמים המעט מאוד הזה הוא בכלל לא מעט, אלא הרבה. אפילו לבוא ולהגיד, אני יודעת שאתה מחכה המון המון זמן, ואתה תצטרך עוד להמשיך לחכות, אני נורא מצטערת, זה מה שיש עכשיו. יש מקרים יותר דחופים, ואיזה יופי שאתה לא המקרה הדחוף.
זה,
עדיף להיות המקרה הלא דחוף.
זה כאילו אחד הדברים שאמרנו, נכתוב על זה, לא נכתוב על זה, נכתוב, כי המון אנשים דיברו על המתנה.
כן.
ואז בעצם מה שראינו, שהמתנה היא בעצם מצויה בטווח, נגיד בחפיפה שבין מהותי ופרוצדורלי, במובן הזה שהמתנה יש לך בכל מיני מקומות בחיים.
כן.
אבל כתבנו את זה בצורה מודגשת, גם ציטטנו את השיר הזה של רחל, מדוע יד מושטת לא פוגשת יד אחות.
כן.
בהתחלה, בעניין הזה של ההמתנה, בגלל שההמתנה רפואית היא לא כמו המתנה אחרת.
נכון.
הזמן עומד מלכת.
כן.
החיים שלך תלוי מנגד, אפילו אם זה סתם פרוצדורה.
כן.
אין דבר כזה.
נכון.
כשאומרים לך, מצטערי, משהו התעכב בניתוח קודם, או יש ניתוח קיסרי, הרופא לא יכול כרגע להגיע, או משהו כזה, אתה מבין.
כן.
אבל כשלא נותנים לך את הכבוד של להסביר לך, וזה כל כך פשוט שאי אפשר להאמין, זה כל כך פשוט.
כן.
זה לא נדרש כל כך הרבה בסופו
ממש.
של דבר, כדי לתת לאדם להרגיש אדם.
זה לא נדרש כל כך הרבה כדי לקבל כל כך הרבה בחזרה, ואת יודעת, שוב, זה לא רק המטופל שחווה את החוויה בצורה שונה לגמרי, אלא גם אני מרגישה אחרת לגמרי על כל מי שאני ואיך שאני עושה את התפקיד הזה, כשאני עושה אותו מהמקום הזה. כשאני אומר לעצמי, אני אעשה את האקסטרה האולי קטן הזה, כי הוא לא קטן בכלל, והפידבקים שאני מקבלת בזכות זה, וזה ממש הרגעים שבהם אני מרגישה שהרפואה מרפא אותי בחזרה. לעשות את הדברים האלה בצורה כזאת, זה הרגשה שונה לגמרי, והדבר שאיתו הולכים הביתה הוא שונה לגמרי בהשוואה לרגעים שבהם אני באה לעשות העבודה שלי ולא מגדירה את זה כחלק מהתפקיד.
אבל בכל זאת אני רוצה להקשות עלייך.
תקשי.
אם יש רגעים שבהם את כועסת על המערכת,
מתח.
שגורמת לך בעצם לפגוע בכבוד האדם, לא להקשיב, לטפל באדם במסדרון, לפגוע בפרטיות שלו, כל הדברים האלה. זאת אומרת, רגעים שבהם את אומרת, אם המערכת הייתה נותנת לי עוד רופא לצידי, הייתי יכולה להקשיב יותר טוב למטופל הזה. אם המערכת לא הייתה מניחה את החולה במסדרון, אני לא הייתי עכשיו ניגשת אליה ופותחת את הווילון באמצע כל האנשים האלה. זאת אומרת, אם אין רגעים שבהם הכעס הוא על המערכת, שבעצם כופה על הצוות הרפואי לפגוע בכבוד האדם, למרות שהוא ממש רק רוצה לעזור.
כן, טוב, זאת שאלה מאוד מתבקשת, אני רוצה לענות לך בכנות. היו מקרים מעטים שבהם הרגשתי, אני עובדת בתוך מקום שהוא יחסית מאוד פריבילגי. אני לא נמצאת באיזה מקום קטן, אולי יותר בפריפריה שבאמת אין רופאים, תל השומר זה יחסית מקום פריבילגי, כל התקנים מלאים ומעבר לזה, ואני מרגישה שהמערכת בדרכה מנסה, אני יכולה להשוות את זה למקומות אחרים, אני אומרת מצבי גרוע פחות. אני מרגישה שבתוך המציאות שאני בחיה היא מאוד מאוד טוטלית, אני מגיעה לבית חולים מאוד מוקדם, הולכת מאוד מאוחר, עובדת מאוד קשה, העבודה מאוד פיזית, היא מאוד זיתית. הייתי שמחה אם היו לי פחות חולים שאני צריכה לראות. אם לא הייתי צריכה לראות היום 18 חולים, אלא הייתי יכולה לראות 10 חולים, הרפואה הייתה טובה לאין שיעור. אני עדיין לא מרגישה שאני נמצאת במצב שבו המערכת כופה עליי לתת רפואה לא טובה. מספיק שאני חיה איתה לא בשלום. אני מרגישה שאני יודעת לנווט בתוך זה כדי לעשות משהו שאני שלמה עם עצמו. אני לא יודעת, יכול להיות שבמבחן הזמן אני אחשוב אחרת. אבל נכון לעכשיו אני מרגישה שבתנאים שניתנים לי, הגם שאני נמתחת לקצה, אני יכולה לעשות את זה בצורה שאני מרגישה איתה בסדר, ואם לא, לא הייתי נשארת. כן היו רגעי קצה, שבהם הרגשתי שאנחנו מתוחים, בעיקר בתקופת הקורונה, שאנחנו מתוחים לקצוות שהם בלתי אפשריים, ואז יצאו, אמרתי את הדברים לאנשים בכירים ממני, בצורה שאולי בדיעבד הייתי בוחרת להגיד אותם אחרת, אבל הם יצאו בהרבה מאוד תסכול, של תראו מה קורה פה, זה לא יכול להימשך ככה. גם אתם רופאים, בואו תפשילו שרבולים, תבואו לעבוד במחלקה. רק בטונים פחות רגועים. נכון, לשמחתי זה מיעוט המקרים. אני מרגישה שבמציאות הנוכחית זה לא חלק מהיום-יום שלי.
אני רוצה...
אולי התרגלנו לרע, אגב.
אנשים מוכנים, דרך אגב, למחול על זה שהמערכת לא תצליח לרפא אותם, אבל הם לא מוכנים למחול על זה שהמערכת תשפיל אותם.
כן.
הם מוכנים שהרופא לא יהיה אלוהים, אבל הם לא מוכנים לקבל את זה
שהוא לא בן אדם.
שהוא לא יהיה בן אדם, בדיוק.
דנה, אני רוצה לסיים במסר אופטימי. היה ציטוט נורא יפה שהבאתם, של ג'ונתן מן, מתוך הספר שלו, Dignity and Health, שכתבתם שם, שהיקום של כבוד האדם והבריאות, עדיין מחכה להתגלותו המלאה, ולקופרניקוס ולגלילאו ולניוטון שלו. דבר הזה זה חוק טבע, והוא יתגלה. אני ממש מאמינה ככה. המון המון תודה.
תודה לך.
תודה רבה על הספר ותודה על השיחה. ותודה על השיתוף, ולמדתי הרבה. תודה רבה.